לשיחות הוידאו יש מגוון השפעות על המוח והנפש, מהן החיוביות ומאלו כדאי להימנע. מעט, בועז מזרחי, עשינו זאת, הצלחנו להתגבר על פער המרחק. זה התחיל במדורות, המשיך באגרות שליחים, לתקופה קצרה נעזרנו בטלגרף, עברנו לטלפון ועכשיו יש לנו את העולם הדיגיטלי, שמספק את כל הפונקציות הללו והרבה יותר. למעשה, הדיגיטציה מאפשרת לנו עולם וירטואלי, שבו פערי המרחק כמעט נמחקים, והטכנולוגיה המייצגת הדומיננטית של כך היא שיחות הוידאו. אמנם קיימים אמצעים יותר מתוחכמים מהן, כמו הולוגרמות תלת-ממדיות, אבל הם לא נפוצים בשימוש כמו שיחות הוידאו. הללו מאפשרות לנו להגיע הכי קרוב לדבר האמיתי, מפגש פנים אל פנים. היופי שלהן הוא במתן מענה לצורך בתקשורת, הן בעולם פתוח, שבו אנשים זזים תדיר ברחבי הגלובוס וצריכים לדבר מכל מקום, והן בעולם סגור כמו זה של תקופת הקורונה. ואף על פי שהן נוצרו בעיקר למטרה הראשונה, דווקא ימי הסגר של הקורונה הם, שסיפקו לנו הזדמנות ללמוד לעומק את ההשפעות של שימוש אינטנסיבי בכלים הללו. בואו נתחיל בשאלה שלא נשמעת מספיק, מדוע בכלל שיחת וידאו? שט, ואפילו שיחת ועידה היו מאפשרים לנו לנהל תקשורת מרובת משתתפים. מדוע חשוב לראות את האדם שמולנו? דווי ארטורוק מספקת במגזין בסל מספר תשובות אפשריות. הראשונה קשורה למקום החשוב שתופס אצלנו חוש הראייה. היא מציינת מחקר שמצא, כי במרכז הראייה במוח קיים הלק כשמוקדש כולו לאיתור ולפענוח פנים של אחרים. אינטראקציות חברתיות מכל הסוגים קריטיות עבור בריאות המוח, היא מסיקה, אך קשר ויזואלי עם אחרים נראה חיוני במיוחד עבורנו. זו לא מסקנה נמהרת וחסרת בסיס. טורפ מציגה שורת מחקרים, שמראים את היתרונות של שיחות וידאו על פני אמצעי תקשורת אחרים ביחס לבריאות הנפש. מחקר אחד מצא למשל, כי שיחות ווידאו עשויות להפחית כמחצית הסימפטומים של דיכאון בהשוואה לאימייל או לתקשורת קולית בלבד. אבל מה לגבי השוואה לתקשורת פנים מול פנים? מחקר אחר שמביאה טורפ גילה, כי אמנם תחושת ההיקשרות הגדולה ביותר אכן מגיעה ממגע ישיר, אבל שיחות ווידאו היו צמודות במקום השני, לעומת אמצעים ווקליים שהיו רחוקים יותר, ובמקום האחרון, הודעות טקסט. נראה כי איכות היתרונות החברתיים עולה ככל שיש יותר אינפורמציה חושית בשעת התקשורת. כל זה מקבל משנה תוקף בעיתות מצוקה. דוקטור סריטה רוביסון, פסיכולוגית קוגניטיבית שהתראיינה לכתבה, מסבירה כי חרדות וחששות עלולים להחריף כשאנחנו מבודדים, ואינטראקציה חברתית יכולה להילחם בכך. לכן יש לה ערך גדול יותר במשבר מאשר בשגרה. ואולם, לפעמים האיכויות של טכנולוגיית שיחות הוידאו משמשות כחרב פיפיות. טורפ מסבירה, כי מי שסובל מחרדה חברתית או חושש מפני דיבור מול קהל עלול למצוא את הטכנולוגיה כמלחיצה, לפעמים אף יותר מהמציאות. אחת הסיבות היא, שמרחבים בטוחים כמו הבית הם עכשיו סביבת העבודה. אבל זה לא הכל. גם אם אנחנו לא סובלים מחרדה חברתית או חוששים מפני דיבור מול קהל, שיחות ווידאו עדיין עלולות להיות באוכרינו. במקרה הזה חרב הפיפיות נוגעת בהיבט החושי. כפי שציינו, נראה כי הרווחה הנפשית עולה ביחס ישר לכמות המידע החושי. על פי כתבה בנשיונל גיאוגרפיק זה בדיוק מה שהופך את שיחות הוידאו לנטל מנטלי שעלול להביא אותנו לסף תשישות. סקלר מביאה במגזין את סיפורה של פרופסור אייקלר לוין, מרצה באוניברסיטת לי בפנסילבניה, שכמו רבים מעמיתיה בתחום החינוך עברה ללמד מרחוק בעקבות הסגר, שהוטל ברחבי העולם. שיחות הוידאו, היא מידע, הובילו אותה לתשישות פיזית ומנטלית. אייקלר לוין, מספרת סקלר, הייתה מעבירה הרצאות חיות מלאות אנשים, שאת רגשותיהם יכולה לעמוד בקלות, אפילו כשנבטו דרך נושאים קשים, כמו עבדות או השואה, שדרשו רמות גבוהות של ניואנסים תקשורתיים ואמפתיה. בנוסף לשיעורים, המרצה משתתפת בפעילות חברתית, לוקחת קורס וכמו רבים מאיתנו עשתה את ליל הסדר, הכל באפליקציה לשיחות וידאו. תחושת התשישות, שאליה הגיעה בעקבות המעבר של חייה למרחב הווירטואלי כה נפוצה, שהיא זכתה לכינוי תשישות זום, על שם אחת האפליקציות שצברו פופולריות עצומה בחודשי הקורונה. לדברי סקלר, ההתפרצות של שיחות הוידאו אל חיינו בעצימות ובמהירות כה גבוהות הוכיחו, כי אינטראקציות וירטואליות עלולות להיות קשות מאוד עבור המוח. זה כמעט מצחיק עד כמה עניין טכני של רזולוציה יכול להיות קריטי לחוויית המשתמש. אמנם וידאו זה הכי קרוב למפגש ישיר, אבל בכל זאת, מידע רב הולך לאיבוד בדרך, והמוח שלנו מתאמץ לחפש אותו, פעמים רבות לשווא. בני אדם מתקשרים אפילו כשהם שקטים, מסבירה סקלר. בזמן שיחה פנים אל פנים המוח מתמקד חלקית במילים שמדוברות, אך גם מייצר משמעות נוספת מעשרות רמזים לא קוליים, כמו אם מישהו פון אליך או נוטי מעט הצידה, אם הוא מתנדנד בעצבנות כשאתה מדבר, או אם הוא שואף אוויר. במהירות כדי לקטוע אותך, ההקראה באמצעות אלמה רידר, לשימוש פרטי בלבד ולא להפצה. אפליקציות הוידאו המציגות הכל על ריבועים קטנים מהסננות חלק ניכר מהמידע הזה ומשאירות למוח פערים גדולים. למשל, במרבית המקרים כל שפת הגוף מאזור הכתפיים ומטה נדרת לחלוטין. וגם אם הגוף נוכח, הוא קטן מכדי שנוכל להבין מה באמת הוא משדר. איכות הוידאו בולעת את הבעות הפנים הקטנות, אבל כאלו, שיכולות לשנות משמעות של מילה מקצה לקצה, כמו במקרה של אירוניה. בעיות נוספות שעלולות לצוץ, למשל, הן חוסר יכולת לעקוב אחר קולות מקבילים או לבחון את תגובותיהם של משתתפים נוספים למילותיו של הדובר הנוכחי. בתום פגישה כזו אנו נשארים עם משמעות חלקית ביותר, על אחת כמה וכמה כשהיא מרובת משתתפים. המוח חווה הצפה בשל עודף של גירויים לא מוכרים, תוך כדי שמירה על היפר-ריכוז במטרה לאתר אותות אברבליים, שהוא לא יכול למצוא, מחדדת סקלר. במספר בעיות נוספות סקלר לא נוגעת, כמו דילמת המראה, אנו מוצאים עצמנו באופן מוזר מנסים להבין האם להביט בחלונית המציגה אותנו, תנסו לעבור ליד מראה מבלי להביט בה, או בדובר. כמו כן, לחלק מהאפליקציות יש היגיון פנימי נשגב מהבינה האנושית. פיצוח הקידוד של סדר הצגת החלוניות הוא משימה מתישה בפני עצמה. לא פעם אנו מוצאים עצמנו רודפים אחרי הדובר הבא, שנמצא במרחק 4 או 5 חלוניות מאיתנו, ועד שהגענו אליו התחלף הדובר ואנו מתחילים את החיפוש מחדש. אנחנו לא רוצים להיות קטנוניים, אבל נראה, שגם גודל הפנים של האדם הדובר באפליקציה יכול להרתיע אותנו. זו לא בדיחה. פרופסור ברמי בלינסון מאוניברסיטת סטנפורד מסביר בוול סטריט ג'ורנל, כי בפגישות פנים אל פנים יש לנו מידה רבה יחסית של שליטה במרחב האישי, והיא לא באפליקציות לשיחות וידאו. המרחב האישי שלנו נקבע על ידי המשתתפים האחרים. אם אדם בחר להציב את המצלמה במרחק, שמאפשר לזהות מה סיים לאכול זה עתה, אנו נחוש קרבה יתרה, לא משנה איפה נהיה אנחנו ביחס למצלמה. על פי בלינסון, הקרבה המדומה הזו עלולה לעורר בנו מתח ואף להפעיל במוח תגובת fight or flight. הוא מציג מחקר שהראה כי פרצופים גדולים במפגשי וידאו גרמו למשתתפים לרתיעה פיזית. נשמע כאילו שיחת וידאו היא סיוט, ולכאורה לא ייתכן שלאור השלכות כאלה על המוח, ועל הנפש הטכנולוגיה הזו תמשיך איתנו זמן רב, אבל זה לא מדויק. ראשית, כפי שטוענת סקלר, ייתכן שתשישות זום תחלש ברגע שאנשים ילמדו לנווט דרך התסבוכת המנטלית ששיחות ווידאו יכולות לגרום. שנית, הפתרונות לכך פשוטים. רוב המומחים שהוצגו כאן מציעים לתמרן את מה שכן בשליטתנו, כיבוי מצלמות, השתקת רמקולים, הגבלת מספר משתתפים, כיוונון המצלמה ועוד. כמו כן, אפשר פשוט לצמצם את מספר הפעמים שאנו עובדים בוידאו. עד כה הסתמכנו על גוד אולד שיחת טלפון, וללא יוצא דופן, כל המומחים מסכימים, שהיא לפעמים מהווה תחליף מעולה כשוידאו נהיה יותר מדי עבורנו. זה עניין של מינון והרגשה אישית. נכון, יש טכנולוגיה מעולה שפותרת לנו בעיות, אבל אין שום חובה לתחון אותה לאבק מרוב שימוש. אם זה עובד לכם, מעולה. אם אתם מזדהים עם הנאמר כאן, למזלכם קיים שפע חסר תקדים של תחליפי תקשורת מעולים.